שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על חינוך לדמיון בריא. דמיון זה יכולת שהטבע נתן לנו כבני אדם, יכולת שאמורה לפתח אותנו למחזות הכי יפים שרק אפשר, איך לעבוד נכון עם הכלי הזה שנקרא דמיון, איך לחנך לשימוש נכון בכלי הזה, תהיו איתנו. טל, בואי תפתח בבקשה.
כן, זה באמת ידוע היום שיכולת הדמיון היא מאוד מאוד חשובה, ומאוד חשוב לטפח אותה אצל ילדים. יש קשר עדוק בין יכולת לדמיין ליכולת החשיבה, ובאמת מנסים לעשות את זה. אבל ממה שאני רואה, היום ילדים חשופים להמון המון המון גירויים, תכנים, שהם לא בהכרח אולי מייצרים אצלם דמיון בריא, בין אם זה דברים אלימים או דברים פנטזיות שהם אולי לא הדברים הכי מציאותיים ובונים. וגם מחקרים מראים שבעצם עד גיל, בין גיל 3-5, ילד בכלל לא מבדיל בין דמיון ומציאות. אז אנחנו רוצים להבין איך באמת לתת לילד שהוא רק בונה את תפיסת העולם, תפיסת המציאות שלו, את הכלים הנכונים, את ההכוונה הנכונה, איך לבנות אצלו דמיון בריא, תודעה בריאה, איך בכלל לתת דגש על העניין הזה אצל הורים.
אני אמת שלא מומחה לגילאים כאלו. אצלי מגיעים אנשים...
כן, לא, וכמי שרואה את ההתפתחות
שלהם. לא בגיל 3-5, אלא לפחות 23-25.
כן.
זה לכל הפחות. אפילו יותר. מה הייתי ממליץ? אני הייתי ממליץ יותר להכניס אותו לחברת ילדים. ושישחקו בכל מיני משחקים. ילד שהוא נשאר לבד, אם יש לו נטייה מיוחדת, זה משהו אחר, צריכים לראות. אבל הכי טוב אם הוא ישחק עם הילדים, בני גילו, והמשחקים האלה הם יהיו יותר משחקים חברתיים. הם יכולים להיות משחקים חכמים, משחקי ספורט, אבל תמיד בקבוצה. בצורה כזאת, הדמיון שלו, הוא מתערף עם דמיונות האחרים, הוא נעשה משותף, ויותר מהר עובר מדמיון לדמיון, מתמונה לתמונה. וכך הם התפתחו יותר מהר, ובצורה, בסך הכל, נראה לי שצריכים לראות רק, שזה יהיה בסך הכל חיבור יפה ונכון בין הילדים. אבל זה התפתחו יותר טוב.
מה לגבי תכנים שילדים צורכים? היום הם צורכים המון גיבורי על וכל מיני כאלה.
טוב, זה אני בכלל לא חושב שאנחנו צריכים כך לחנך את הילדים ולכיוון זה, כי זה לא מקנן לילד ואחר כך בחיים שלו שום הגנה ושום כוח התקיפה המוצלח. לא. אני חושב, זה רק מעורר בו תסכולים אחר כך, שהוא לא יכול לממש משהו דמיין וצייר לעצמו במוחו בגיל הנערות או ילדות אפילו. ולכן אני לא חושב שהצורות האלה הן צורות נכונות, שכדאי לנו שילדים שלנו יתקללו מזה.
אז אם אני מבינה, הדמיון הוא צריך להיות בר מימוש, כי הרבה פעמים שאנחנו חושבים על יכולת דמיון, חושבים על דברים מאוד רחוקים.
לא, זה דמיון בכלל לא בריא. סתם לדמיין, זה כבר לא דמיון, זה פנטזיות.
כן, זה לא מפתח יצירתיות.
זה הבדל גדול מאוד.
אוקיי.
בין זה לזה. דמיון זה שאני מדמיין לעצמי דברים מציאותיים, שעכשיו עדיין לא נמצאים בהישגי די. אבל הפנטזיות זה דברים לא מציאותיים, שיכול להיות שיהיה להם איזשהו התגשמות גם כן פעם. אבל בדרך כלל לא. ואני כך מסתכל גם כן עליהם בצורה כזאת, שזה רק לפנטז. וברור לנו שילדים הם מאוד מאוד שקועים בתוך כל הדברים האלה, גם בדמיון וגם בפנטזיות. אז צריכים להבדיל בין זה לזה.
זאת אומרת, להסביר להם את ההבדל בין משהו שהוא יכול להתממש למשהו שהוא פנטזיה.
כן.
Okay. אני רוצה רגע לעזור לנקודה שאמרת לפני שתי דקות. אמרת שילדים נמצאים ביחד עם ילדים נוספים ומשחקים בכל מיני דברים שבהם הם משחקים כקבוצה. הדמיון של כל אחד מהם נכלל מהדמיונות האחרים ונעשה איזשהו דמיון משותף. למה אתה רואה בזה יתרון שהדמיון של ילד מסוים יתערבב עם דמיונות של אחרים? מה היתרון בזה?
הם מהר מאוד יעברו על כל מיני צורות של דמיונות האלו. והשפיעו בצורה הדדית זה עם זה, יבררו כל מיני דברים, יעזבו אותם והתקדמו. בכל זאת, מה שמתרחש בחברה, זה הרבה יותר מהר, מציאותי ומועיל.
ואני רוצה רגע להבין, אותן פנטזיות שילדים מאוד אוהבים אותם בסך הכל, אז זה בסדר שהם יצריכו אותם, כל עוד הם מבינים שזה פנטזיה ולא מציאותי? זה לא מבלבל אותם?
לא, אנחנו לא צריכים להוריד אותם מרמה הזאת. הם צריכים, על ידי זה הם מתפתחים. הם סך הכל מפתחים את הכוח, הדמיון שלהם, התקדמות שלהם, בניית הדברים. הם בונים את הארמונות מחול, הם משחקים בבובות כביכול שזאת ילדה אמיתית וכן הלאה. אנחנו צריכים את הדברים האלה. אבל רצוי שהם יהיו משחקים כמה שיותר חברותיים. זאת אומרת, שישחקו יחד, לא לבד. לוודאי שיש יוצא מן הכלל, ויש ילדים שהם נמצאים בנטייה מיוחדת למשהו, לציור או למשהו. זה ישנם. כי יוצא מן הכלל.
הרבה פעמים שמעתי שאתה אומר שלא נכון להראות להם חיות מדברות, מכוניות מדברות, דברים מהסוג הזה.
אם אנחנו עושים את זה, אז אנחנו צריכים גם כן להסביר להם ליד זה, שכך אנחנו מבטאים כביכול רצונות של בני, של אותה חיה. זהו. אבל לא שהם עושות את זה בעצמם.
כן, זאת אומרת, לתת להם את היכולת להבדיל, מתי זה פנטזיה ומתי זה מציאות. אוקיי, ואם למשל ילד ידמיין את מה שהוא רוצה להיות כגדול, הבן שלי למשל הוא אוהב לדמיין שהוא קבאי, שהוא מציל, יש כאלה הרבה היום סדרות על קבאים, זה ישפיע על ההתפתחות שלו, על העתיד שלו, אם הוא...
לא, זה עובר מהר. אני זוכר, נכד שלי רצה להיות נהג אוטו זבל.
כן.
ככה היה נראה לו שזה... הדבר הכי גבוה, גדול שיכול להיות.
כולם עוצרים לכבודך שאתה נהג שלא תזבל.
כן, וזהו.
אוקיי, אז זאת אומרת שזה, אבל אני מבינה שזה טוב, זאת אומרת שכל הדמיון הזה, אפילו הפנטזיות, גם הדברים שהם כביכול לא מציאותיים, זה עוזר להם להפעיל את השריר הזה של הדמיון, שזה בסופו של דבר חיובי.
כן, כן, לא להרוס את הדמיון. ליחד עם זה, לאט לאט... להביא אותו למצב שהוא יראה שזה סך הכל דמיון.
אני רוצה עוד לברר את נקודת הפנטזיה שקודם הסתייגת ממנה קצת. אם אנחנו מסתכלים על ההתפתחות שלנו, ההתפתחות הטכנולוגית נגיד, אז אם היית אומר למישהו לפני 50 שנה שיהיה כזה דבר כמו טלפון סלולרי, או לפני לא יודע כמה שנים היית אומר שיהיה דבר כמו מטוס או מכונית, היום אומרים שאתה בפנטזיות. אילולי הפנטזיות האלה פעם, היום זה לא היה מציאות. זאת אומרת, אני רוצה להבין בדיוק מה היחס שלך לפנטזיות. אני הראיתי עכשיו דוגמאות שבהם דווקא הפנטזיה של מחוץ לקופסה לגמרי, לא מציאותי לגמרי, היא פותחת לנו אופקים חדשים.
יש לנו שוב הבדל בין פנטזיה ודמיון. פנטזיה זה דברים שאנחנו לא יכולים אף פעם לראות אותם, המלובשת בחומר. כי זה מנוגד לחוקי הטבע. דמיון, זה עכשיו עדיין, אנחנו לא יכולים להרביש בחוקי הטבע, אבל בעתיד כן. נגיד, אני הייתי בברן, בשוויץ, ויש שם בור גדול כזה בכניסה לעיר, אתה ראית? בור גדול, ושם בבור הזה חיים שני דובים. הרוסים נתנו להם את זה במתנה. ואנשים באים ומסתכלים. ואישה אחת, בת 40 אולי, 35, קפצה לשם. והם ממש כמעט והתנפלו עליה. זה ממש הציעו אותה משם ברגע האחרון. למה? כי נשאר לה מילדות דמיון כזה יפה, על הדובים יפים, טובים, שהם כאלו רכים, אפשר לשחק איתם, אפשר לחבק אותם, והם יחבקו אותך. היא עדיין נמצאת באותה דמיון, באותו דמיון, ולא חושבת שזה יש לה כאן ממש עסק עם הריות.
אז מה אתה רוצה להגיד בזה, שאנחנו צריכים להיזהר ב...
אז צריך להיות דמיון שהוא בסופו של דבר יהפוך להיות למציאות נכונה אמיתית.
אז כן חשוב שהדמיון יהיה לא פנטזיה.
כן, והרבה מאוד הטעויות שלנו בחיים אנחנו עושים מפני שאנחנו מדמיינים את התוצאות לפי הדמיון שלנו. ולא לפי המציאות. נראה לי שככה זה צריך להיות. ואם יוצא הפוך, אז תלוי כמה שזה עולה לי. ולאחרים, מי יודע.
אז איך באמת מקנים לילד דמיון בריא? מה כן צריך להראות לו? אמרת, הדברים החברתיים, הדברים ברי
המימוש? צריכים לראות במשך הגילאים שהם עוברים, שכל הדברים האלה שהיה להם פעם איתם קשר ודמיון, שהם יקבלו הבחנה אמיתית, טבעית, ממש מהחיים. שהם ידעו שהחיות לא מדברות, שהם כך וכך פועלות לפי החוקים שלהם, שאין לנו דובים יפים, ושאפשר להסתדר איתם בכלל עם החיות. זה בעיקר עולם החיות, יש לילדים.
ירח מדבר, השמש
חייבת. כן, כן, כל מיני דברים. אז אתם צריכים לאט לאט להוציא את זה מראש, ובצורה מאוד רצינית, שזה לא יישאר לו כאיזה, בכל זאת דמיון אי שם בבית התקרה.
אפשר להוציא את זה?
כן, 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 וגם כן על ידי שיחות, על ידי משחקים, וזה צריך להיות, יכול להיות שתוכנית בבית ספר, לא רק שיעורים שם, התעסקו בזה. אני חושב שזה בעיה פסיכולוגית.
זה לא משאיר, זה רושם עתידי, אם מטפלים בזה, אם משנים את זה.
אנחנו חייבים להביא אותם למצב, שיחד עם המשחקים היפים שהיו להם בעתיד, בעבר, הם לא המשיכו אותם בעתיד.
אוקיי. עכשיו, רציתי לשאול, הרבה פעמים ילדים שואלים על כל מיני מושגים אבסטרקטיים כאלה, כמו מה זה אלוהים, למשל. איך מסבירים להם את זה בצורה שהם יכולים לתפוס, וגם שייתן להם הכנה טובה להמשך?
אני לא יודע, תלוי באיזה סביבה ילד מתחנך. אני...
כלומר, בסביבה חילונית ועם הסתכלות קדימה על התפתחות כפי שאתה רואה אותה?
אני חושב שאנחנו צריכים להסביר את זה בצורה פשוטה, מטריאליסטית, שהכוח הטבע הכללי... הוא נקרא אלוקים, שכל הטבע הוא כוח שמפעיל את המערכת שלו, ומערכת כללית הזאת היא נקרא העולם, ומערכת הזאת היא כלולה מכמה דרגות שנקראות העולמות, וכוח הכללי שהוא סובב את הכל, הוא נקרא אלוקים, שבגימטרי הטבע, דרך אגב, ואין כאן שום פנטזיות, דמיונות, אין מקריים. אלה, הכל זה לפי היכולת של אדם להשפיע על אותו כוח הכללי, אותו כוח הכללי בחזרה משפיע על האדם. ולכן אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו משפיעים עליו, כי זה ישנה את כל החיים שלנו, מזה שאנחנו נהיה נפעלים על ידי זה שאנחנו בעצמנו נפעלים.
ואיך להסביר לילד מה הוא יכול לעשות כדי להשפיע על הכוח הזה?
להסביר לו שעל ידי זה שאנחנו יכולים להתקרב לזה בזה שאנחנו נהיה קרובים להטבע. להטבע, דומם צומח חי, זה לא כל כך עוזר לנו, אלא להטבע של דרגת המדבר. שכמה שאנחנו יותר קשורים בצורה יפה, טובה, עם כולם, אז אנחנו יותר קרובים לאותו כוח הכללי, שנקרא אלוקים. שזה בעצם הכוח שנמצא בתוכנו, בתוך הקשר בין בני אדם. אבל מפני שאין קשר, אז אנחנו לא מגלים אותו. יהיה לנו קשר, אנחנו נגלה אותו. ובמידה שאנחנו נגלה אותו, נוכל להשתמש בו. וכן הלאה.
זה מאוד יפה, זה לגמרי לא מיסטי.
לא, לא, זה בצורה דווקא לדחוף את הילד להתקשרות עם בני אדם, להראות לו מציאות.
עשו כל מיני מחקרים והראו שילדים שגדלים במסגרת דתית, ששומעים את הסיפורים בצורה הדתית, אחר כך היכולת שלהם להבדיל בין מציאות ודמיון היא פחות טובה. זאת אומרת, הם כבר מקבלים מהסיפורים הדתיים איזושהי צורת ראייה, שיש ניסים, שיש כל מיני דברים שהם כאילו מחוץ לגבולות הפיזיקה, מחוץ אז איך באמת צריך, למשל סיפורי תנ"ך, דברים כאלה שיש בהם, דברים כביכול...
טוב, זה כבר עבודה גדולה להסביר כל הדברים האלה, אבל בכל זאת, הכל בצורה מדעית בלבד.
כי נגיד, ילד לומד על סיפורי התנ"ך בגן או בבית ספר, אז כן כדאי להסביר לו את הדברים בצורה מדעית? כן,
בטח, מיד להעביר את זה לפסים שהם מציאותיים בעולם הזה. ולא סתם ככה, שמש וירח מדברים ביניהם, זה גם ספרי הקבלה מלאים בכאלה משלים, אבל משלים. מי שלומד את זה הוא כבר מבין שזה רק משלים.
כן, מי שלומד את זה כבר מבין את זה. השאלה היא ילד שהיכולת שלו להבין משל היא מוגבלת, לפחות בשנים הראשונות. האם זה טוב ללמד אותו את הסיפורים האלה לפני שיש לו יכולת ממש להבין את העומק המשל? שיהיה לו רק את הסיפור הזה בראש?
לא. Mm-hmm. כדאי לנו להביא לו סיפור עם מוסר השכל בפנים, עם הפנימיות שלו, ושיראה שזה מדובר סך הכל בהבחנות של עולם הזה, ואין בזה שום דמיון ושום דברים שהם למעלה מהטבע. כי אלוקים... בסופו של דבר, סך כל כוח הכללי, הוא הטבע.
אתה חושב שילד יוכל לתפוס את זה, שיש כאן משל, שיש כאן משהו שיש בו שני רבדים ולא אחד?
אני לא יודע מה להגיד לך, בן שלי בגיל 9 תפס את זה בצורה מאוד יפה.
אוקיי, יש לי עוד שאלה, זה שאלות ששלחו לנו אמהות, שמתקשות להסביר לילדים את הנושא של חיים ומוות. גם משהו שהוא כביכול דמיוני ומנותק, איך אפשר להסביר את זה, שפתאום אדם נעלם מהמציאות?
אני לא חושב שצריכים על זה מדי לדבר, כי פסיכולוגיה ומבנה הפנימי של הילד לא מוכן לקבל את הדברים האלה. גם אדם הרגיל, גם כן אנחנו רואים עד כמה שאנשים מסתירים מעצמם את העניין של מוות. חיים זה מאלה, לידה חיים, אבל מוות לא. אמנם שאנחנו חיים כולם לקראת זה, אבל אף אחד לא רוצה לדבר על זה. ויש כאן מערכת גדולה של הדמיון וסיפורים, ועולם הבא, וגיהנום גן עדן וכן הלאה. כל הדתות חיות מזה, שאנחנו לא מבינים את העתיד. ולא יודעים את העתיד, וחוכמת הקבלה מסבירה את זה, אבל בצורה כזאת שזה עדיין לא מתאים לילד, והוא לא זקוק לזה. אני חושב שפשוט אנחנו צריכים להגן עליהם. כמו שאנחנו עושים הגנה כלפי כל מיני יצורות המפחידות, ובכלל אסונות, גם כן כלפי זה שאנחנו לא מסוגלים להסביר לפסיכולוגיה של ילד, לילד, לפסיכיקה שלו. אנחנו לא מסוגלים להסביר לו את הדברים האלה, שהוא יתפוס את זה בצורה נכונה, ובכל זאת יתחיל להיפחד, להסתגר, ודברים הברורים, אנחנו מבינים את זה, איך שזה יקרה, ולכן להימנע.
ובכל זאת הבנתי שילדים שואלים כבר בגיל 6.
ילדים שואלים ודאי, מפני שיש להם מלכתחילה רצון לדעת בשביל מה אני חי. שאחר כך דווקא נקבע. ובינתיים, עד גימל, עד, בוא נגיד, עד גיל בר מצווה, פחות או יותר, שמתחיל להיות אז הורמונים, והתעניינות אחרת בחיים, עד אז הם שואלים הרבה על חיים ומוות. אז צריכים אנחנו לבנות כאן איזשהו מין סיפור שיגן עליהם מזעזועים הגדולים, אבל הכי טוב אם אנחנו באמת בינתיים איכשהו ניקח תשומת לב שלהם למשהו אחר. אין אפשרות לפסיכולוגיה של הילד להביא צורה הנכונה או לא יתפוס את הצורה הנכונה. הכי טוב להגיד שזה צורת החיים, שאחריהם יש צורת החיים אחרות, ואנחנו עוברים ממצב למצב.
ילד בכלל יכול לתפוס קשר שהוא מעל מקום בזמן, למשל להיות בקשר עם ההורה שלו, גם כשהוא בגן, גם כשהוא רחוק ממנו, להרגיש את זה.
זה אפשרי. זה אפשרי. יש להם דמיון מאוד מפותח.
כן. אז אני רוצה להבין עכשיו ככה כמין סיכום לכל מה שדיברנו, אז איך אני כהורה צריכה להסתכל על ההבניה של התודעה של הילד שלי מגיל קטן, זאת אומרת, לאן אני צריכה לקחת אותו, איך להיזהר, על מה לשמור, איך אתה רואה את התהליך הזה באופן כללי, שאתה מקבל ילד לידיים ואתה צריך לגדל אותו. אנחנו נורא יודעים לשמור למשל על הגוף, מה לאכול, מה לא לאכול, זה אנחנו כולנו מאוד נזהרים ושומרים, אבל לשמור על התודעה שלו, על מה שאנחנו מזינים אותו, מבחינת התוכן, זה כבר אנחנו פחות יודעים ומבינים את החשיבות. איך אתה רואה את החשיבות של זה?
אני אמת שלא מומחה בזה. וודאי שיש על זה תשובות בחוכמת הקבלה, אבל לא מוכן בדיוק להסביר ולתת עצות. נראה לי ש... כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. שאם אנחנו נתייחס באהבה לילד, שהוא ידע שיש אחריו ממש מגן מאוד חזק של ההורים, זה יכסה על כל השאלות ובעיות שהוא ידמיין לעצמו בחיים ושנים הראשונות שלו.
ואם נעבור רגע לעולם המבוגרים, שבאמת גדלנו בסביבה שחשפה אותנו להמון המון דברים ולא בהכרח הכי חיוביים, איך אנחנו, איזה מין חינוך אנחנו צריכים לעבור כדי לתקן את התודעה?
זה עניין של תרבות, זה עניין של ממה שאתם ניזונים היום. זה אינטרנט וסרטים וכל מיני הדברים האלה, שהם צריכים להגיע לבן אדם וללמד את האדם מה הם החיים, מה לפני המוות, מה אחרי המוות. גם מה שחיים שלנו, לפני המוות, אנחנו לא כל כך מבינים איך שזה מסתדר. מכל שכן לאחר כך, האם נשאר משהו לאדם, לא השארת הנפש, ומה אנחנו עושים עם זה. אנחנו סך הכל שאסור לנו רק להיות ממש דואגים לאותו מספר שנים קצר שנמצאים כאן. זה צריכה להיות ממש מטרת החינוך לגדולים.
כן. האם יש באמת חשיבות לדברים שבהם אני מזינה את עצמי מבחינת התוכן שאני צורכת? כמו שאני דואגת מה לאכול שיהיה בריא, אז גם מה שאני צורכת מבחינת תוכן?
כי את יכולה לצרוך תוכן כזה שישנה אותך, ולא הסתכלות שלך על החיים ומוות, אלא גם כן בצורה מהותית שישנה לך עניין החיים ומוות. זהו, כאן זה ממש שינוי מהותי, שהוא שינוי ריאלי. ולכן אני חושב שיש כאן פשוט שטח עצום, ריק, שצריכים להתחיל לעבוד בו ולצאת לאנושות ולהסביר לה עד כמה שהיא מפסידה מזה שהיא לא עוסקת במילוי הנכון שלה.
היום אני נכנסת לאתר חדשות, ישר מציפים אותי דברים מזעזעים ורדודים.
כן.
זה משפיע עליך, על התודעה שלנו, דברים האלה נשארים?
זה מרדים אותנו ומושך אותנו לכל מיני כיוונים.
כן.
שבאמת אין בהם שום צורך ומתמתם אותנו. מה לעשות? אני מקווה שזה הכל כתחילת ההכרת הרע, שאנחנו בסופו של דבר נעזוב את זה.
אני רוצה שאלה אחרונה ברשותכם. הנושא שלנו היה חינוך לדמיון בריא. איך היית מגדיר דמיון בריא?
דמיון בריא זה העתיד היפה והטוב שאנחנו צריכים עליו להגיע, והדמיון הזה הוא צריך לקחת אותנו קדימה בצורה ריאלית, ולהאיר לנו את הדרך, ולקבוע צעדים ריאליים, ממשיים, שאני עושה, כדי להגיע לאותה צורה עתידה שהיא נמצאת לפניי, נצחית, שלמה, ואז זה יהיה דמיון בריא. לא פנטזיות, אלא דמיון.
והקריטריון להגדיר אותו כבריא, מה הוא בדיוק?
לטובת אדם וחברה ואנושות. יחד.
יפה, מעניין. הרב לייטמן, הזמן נגמר לצערנו. הרב, תודה רבה לך. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים לחיות טוב. כל טוב, להתראות.